טוב, שלום לכולם. אנחנו בעיצומו של הלימוד על פרשת המלך, אבל בראי בצורה שהיא משתקפת בעולמו של שמואל ובעולמו של שמואל כנביא, אבל שאול ודוד, מה היחס ביניהם? ואני חוזר בכמה מילים ונמשיך מהמקום שעצרנו בו. אמרנו שבאופן עקרוני מקור הסמכות של שאול זה הקדוש ברוך הוא. הנביא נמצא במעמד ההמלכה בארבע עיניים, והעם מאשר את הדבר הזה, אבל ללא פעולת משיכה וללא פעולה משמעותית של העם, והעם גם לא מכיר בזמן המשיכה. זה לא מכיר את שאול, פתאום נחת מישהו שאין איתו הכירו מוקדם. אמרנו ששמואל אומנם מושך את דוד למלך, אז הנה הנביא מושך. לא כמו בתורה, שהתורה מדברת על סוף תשים עליך מלך, ואמרת שים עליי מלך, העם אומר. אז אנחנו רואים את המעורבות, אבל אמרנו הוא לא מלך עדיין. זה מעורבות שמסמנת, מציינת איזשהו דבר, אבל הוא לא מלך. ואני הוספתי שיש גם, אפשר לראות מתוך הפסוקים, שיכול היה להיות גם אחרת, וזה תלוי שם בסופו של דבר. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, לשיטתך זה מה שצריך לעשות, אז בבקשה. אבל זה באמת, כמו שאמרנו, עיקר הדבר שדוד לא מלך בעקבות הדבר הזה. ודוד מלך כן פעמיים, פעם אחת על שבט יהודה, כשאנשי שבט יהודה מושכים אותו ביוזמתם ללא הנוכחות של נביא, ומקבל את כוחו מן העם. זה במעמד האחד. המעמד השני שכל ישראל, בפרק ה' ספר שמואל, כל ישראל מושכים אותו, ועוד פעם הוא מקבל את כוחו של העם, והמשיכה היא בעצם קדושת המלכות, אפשר לומר. טוב, מכאן ועוד נקודה, באמת ראינו העם מכיר את דוד, מכיר אותו היטב, וראינו את הפסוקים, עינינו עצמך ובשכה אנחנו גם ביות שאול מלך עלינו, אתה היית מוציא. העם אוהב אותו, העם מכיר אותו, הדברים האלה מאוד משמעותיים. תחת הכותרת הזאת בפעם האחרונה אנחנו ראינו איך בעצם, מהי ההתמודדות עם העובדה שהנביא לא רוצה, בעצם הוא מתנגד, הוא מנסה, והעם לא שומע בקולו. זאת אומרת, הוא מנסה להניע את העם, הוא לא, עם הקדוש ברוך הוא, וירא בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו. מצד שני, מלכות יוצאת לעולם, ואיך, מה עושים עם דבר כזה? וראינו שהקדוש ברוך הוא רוצה את שמואל מעורב, זה לא נגדך מצד אחד, הוא אומר לו. מצד שני, הוא רוצה אותו מעורב, וצריך להבין שאם שמואל לא מעורב בהמלכת דוד, אז את המלכת המלך, פה מדובר על שאול, אז יש בלגן למעלה. כי המלך אומר משהו, והנביא אומר משהו, ואין הסכמה על עצם ארבע הרשויות, על עצם קיומו של מלך. אז בעצם יעמוד הנביא ומה? אופוזיציה? זה פירוק של העם? זה משהו שהוא בלתי אפשרי. ולכן הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל, לא רק שולח אותו, מחבב את שאול עליו. ראיתם, נכון? זה מה שראינו בפעם הקודמת. הקדוש ברוך הוא שדחן, הקדוש ברוך הוא שושבין, ושמואל נושק לו, ושמואל אוהב אותו. עד סוף ימיו נוצר הקשר והחיבה, עם המורכבות שהוא לא מכיר אותו, וכמו שדיברנו בפעם הקודמת. אז אם כן, בסופו של דבר, הדבר הזה גורם לקרבה מצד אחד, אבל גם מעורבות של שמואל. דיברנו על המעורבות שלו? גם אנוכי חלילה לי מחתו להשם מחדו להתפלל, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. והוא, נכון, דיברנו שורה של פעולות שמראה, הוא זה שיש מעמד, ובתום מעמד הוא משלח את העם. למה אתה? יש מלך. כן. או שבעת ימים תוכלת בו היא עליך, והשמיע בכל הנביא ובמלחמת המלאק. השמיעה זה צד חשוב מאוד, כשהמלך כפוף לא רק לקדוש ברוך הוא, גם לנביא. תחת הכותרת הזאת, אז אם כן, זה השלכות, מעורבות. וביחס לדוד, אנחנו לא רואים את הדבר הזה. אין הוראה לדוד לשמוע, הנביא לא אומר לו דבר כזה. אין, מערכת היחסים היא לא בנויה על הציר הזה, היא בנויה על צירים אחרים. וראינו איך כל העם בעצם, מצד אחד הנביא לא מעורב בניהול הממלכה, הוא בא ונותן לדוד על הראש על מעשה דוד בבת שבע, אבל גם הוא בא לא מיד אחרי שזה נעשה, אחרי שנולד ילד, בפרספקטיבה רחבה. אז יש נקודות של השקה, שוב לארץ יהודה, אחרי שהוא נמצא אצל המואבים, אבל זה משהו, בקיצור, זה בהיקף אחר, וגם במהות זה סיפור נקודתי יותר, ולא המבחנים שעושה שמואל למלכות. טוב, בואו נלך עוד כברת דרך. המלך, רשמתי פה איזה כותרת, הפרופיל הראוי למלך, או למלך הראוי. מהו הפרופיל? אז אני רוצה להעמיד זה לעומת זה, זאת אומרת, ולבנות את הדבר לא רק ברמה של מה יש, אלא מה הקונספציה. זאת אומרת, אדם שהוא שליח של אלוקים, נאמר רב גדול, תלמיד חכם גדול, מישהו נביא, אז במידה רבה, באמת כשליח של הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להיות מורם, הוא צריך להיות עם איזה שלמות רוחנית, עם איזה גובה רוחנית, עם איזה עומק, כאן, לכאן ולכאן. אבל באמת המעלות שלו הם נושא מאוד מרכזי. למה? כי הוא דוגמה של ללכת אחריו, הוא דוגמה של מי שעומד בראש ומרים את הכל ואומר, הנה יש שמיים בארץ, הנה תראו, תלמיד חכם, שלוש מידות ותלמיד חכם וכן הלאה, ואותו דבר בעצם מלך. אז תחת הכותרת הזאת, אז כשמחפשים מלך, אז אין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל עם. זה לא רק פיזית, זה גם פיזית, הוא היה גבוה, אז זה מרשים, וואו. אבל זה לא רק פיזית, שכמו ומעלה גבוה זה ביטוי רחב יותר, והיגבע מכל העם משכמו ומעלה. כשאומרים אין איש ישראל טוב ממנו, כפתיחה למשכמו ומעלה, זה מייצר פה הקשר של התנהגות, של מעלה אישית, של איש מופת. ויאמר שמואל אל העם, הראיתם אשר בחר בו השם, כי אין כמוהו בכל העם. ויראו כל העם ויאמרו יחי המלך, הוא השלם ביותר, כן, אין כמוהו בכל העם. מי אומר את זה? שמואל הנביא. שמואל הנביא אומר את זה, זה בראייה נבואית, זה מסתכל פנימה ואומר, הנה, זה אדם גדול. ואנחנו רואים אותו צנוע, וישאלו עוד בהשם, הבא עוד הלום איש, ויאמר השם, הנה הוא נחבא אל הכלים, השם הוא נחבא אל הכלים. ביטוי ששגור כבר בלשוננו. הוא ענב, הוא צנוע, הוא זוכה לנבואה. מאוד מתאים ששמואל רוצה אותו נביא, אבל הוא זוכה לנבואה, ואנחנו רואים את הנבואה הזאת שלו. כן, ויבוא שם הגבעת, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח על הרוח אלוהים, והתנבא בתוכה. אז גם הוא זכה למעלה של נביא. ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב ונקמתי מאויביי. הוא גוזר צום, הוא רוצה התקדשות במלחמה, אז הוא גוזר צום באמצע מלחמה. זה סוג של צדקות, של מעלה. אז זה הייתי אומר הפרופיל. אבל צריך לדעת, יש מחיר לפרופיל כזה. מה המחיר? כשאדם עומד בראש, ובעצם המופת שבו והשלמות שלו היא הבסיס לעבודת השם והבסיס לכל הבניין שהוא מחזיק, כולם מסתכלים ואומרים, הוא למעלה למעלה. מה קורה כשהוא נופל? מה קורה כשהוא חוטא? למה דווקא במלך זה נכון? כי מלך הוא מתחכך עם חיי המעשה, וחטא במלך וכאילו חוסר התאמה לדבר השם, זה דבר הרבה יותר מצוי מאשר עם אדם שהוא תלמיד חכם או נביא, שדבר כזה יקרה. יש דקויות אצל נביא, אבל אצל מלך זה מועד לפורענות. למה זה מועד לפורענות? כי במה הוא צריך להניג את המעשה, הוא נמצא בין לחצים ובאחריות על המציאות שמחייבת אותו בכל מיני מצבים לנהוג אחרת, או הוא בקונפליקט הרבה יותר גדול מאשר איש רוח, שכל דבריו זה בעולם הרוח, זה משהו אחר לגמרי. ותחת הכותרת הזאת, אז בעצם כשהוא נתבע להודות, הוא לא מודה כמה פעמים. כולנו מכירים בפרק ט"ו את הדיבור שלו, לא, כאילו העם וכן הלאה, לא יכול להגיד את המילים, חטאתי להשם, זה לוקח הרבה זמן. ורואים את זה כמה מקומות, כשמיכל בת שאול צוחקת על דוד, אז היא אומרת, מה נכבד היום מלך ישראל, איזה בושה מה שהיה. ומה? אז אומרים חז"ל שם במדרש, כתוב שם שמיכל בת שאול אמרה את זה, לא מיכל, מיכל בת שאול בתור הבת של שאול, היא אומרת, אצל אבא לא נראתה מעולם פיסת יד או פיסת רגל, אבא היה צנוע ממך. זה מה שאומרת לו, ובעצם מציינת את התמונה הזאת של השלמות הגדולה שהייתה לשאול. כשהולכים אל דוד, הולכים למקום אחר לגמרי. הפרופיל אצל דוד זה, יש נושא, הנושא אינו השלמות האישית. באמת זה דוד הוא מזרע מואב. מוזר הייתי לאחי ולבני אמי. אתה שואל, השלמות האישית שלו לא בהיבט של הייחוס. ואנחנו רואים בזמן ההמלכה, ראינו את הפסוקים, כן, שמואל מתמהמה ומתקשה להמליך אותו. למה? כי הוא לא מתאים. אדמונים יפה עיניים וטוב רואי, ועוד נדבר על המשולש הזה. אז לא, לא נסוב עד בו הנה, כאילו, אני, שמואל צריך לאיים, אם לא, תביא אותו, אני לא יושב. חז"ל אומרים שחשבו עד אותו רגע שהוא ממזר. עד אותו רגע חשבו ממזר, ובעצם במעשה של המלאכה, לפי המדרש, הוא נגאל מהמעמד הזה של ממזר, כי הבינו שהקדוש ברוך הוא לא לוקח פה ממזר, והאימא שמחה, וואו, הנה, עכשיו כולם יודעים את הסוד של אותו לילה, נדבר עליו פעם אחרת. אנחנו רואים, כמובן, דוד, במעשה דוד ובת שבע, גם עם בת שבע וגם עם אוריה, בהריגתו של אוריה, זה לא שלמות, זה משהו ש... רחוק מציור שלם מבחינת הפרופיל הזה. וגם כמו שאמרנו, מפזז ומחרקר באיזשהו ביזוי עצמי, ובעצם אתה אומר, וואו, אז זה לא בנוי, זה לא דוגמה אישית, אז על מה זה בנוי? אז בעצם ההגדרה שאני רוצה לומר, ואנחנו נפרע אותה במהלך הלימוד שלנו, אבל כרגע אני נותן איזושהי תמונה, תמונה שקשורה מאוד למבנה הזה של פרשת המלך, ששאול הוא שליח של אלוקים, אז הוא צריך להיות מושלם, ודוד הוא שליח של העם, אז הכוח שלו זה במה שהוא מחולל בעם ולא בשלמות האישית שלו. והוא בעצם שליח של העם, שליח נאמן שעומד בכל מצבי החיים ומאפשר ומצמיח. זה כמו שני סוגים של מנהיגות. גם היום יש מישהו שבעצם נמצא ומרוכז מאוד בשלמות, בגובה, וכולם הולכים לגובה הזה, הולכים בעקבותיו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כאילו בעקבות המעלות האישיות שלו. דוד, מלכות אין לה מעצמה כלום. מלכות דוד. כתוב בזוהר, בר עינון 70 שנה דמסר לדוד מלכה, זה לא הווה מגרמי כלום. כל השנים שלו הם לא שלו. אין לו זכות, אין לו קיום של משל עצמו. ובמקום אחר אנחנו רואים, אפשר לראות שבספר תהילים עוד פעם ועוד פעם הוא מדבר על המנצח, מנצח. ודימוי ששמעתי לפני הרבה שנים מהרב אברהם רמר, זיכרונו לברכה, שלמדתי ממנו תנ"ך לפני הרבה שנים, הוא מדבר על מנצח על תזמורת. וזה באמת הפשט של הפסוקים. למנצח, הכוונה פונים למנצח, שזה המנהיג על שרים, על מקהלה ששרה. והוא מנהיג המקהלה. ודוד עוד פעם ועוד פעם פונה למנצח, מזמור. למה הוא פונה כל כך הרבה למנצח? כי המנצח מגלם איזושהי עמדה רוחנית שדוד היה קשור אליה. מנצח על תזמורת זה סוג של מנהיגות שלא עסוק בכישרונות של המנצח. המנצח צריך לקרוא את התמונה של כל אחד מהכלים, לדעת את מעלותיו ולתזמן אותו ולאפשר למשהו גדול להתרחש. אבל הסיפור שלו זה לא השלמות שלו, זה מה הוא מחולל במציאות, התהליכים שהוא מחולל בעם, אם אנחנו מדברים על מנהיגות. ואז אתה בעצם אומר, הוא שליח של העם. אז כשליח של העם, הנושא הוא לא כמה צדיק הוא, אלא כמה הוא מביא לידי ביטוי את כוחו של העם. זה סיפור אחר לגמרי. זה משהו אחר. זה לא הנוכחות האישית שלו, הוא שקוף. וכאשר הוא שקוף, והוא מבין שהמוקד הוא בעם, אז כשאומרים לו חטאת, אין לו בעיה. מיד, חטאתי להשם. רגע, ידחו אותה מהמלכות, אם צריך לדחות. אם הרעני אותו ואת נווהו, וכל יום לא חפצתי בך, הנה אני אעשה לי כאשר טוב בעיניו, משהו כזה. משהו כזה שחור, משהו טוב לממלכה. זה לא עניין אישי. הוא לא עומד במרכז. מי שעומד במרכז זה עם ישראל עומד במרכז. הצדקות של המלך היא לא העניין, ולכן שאול באחת ודוד בשתיים, שאול באחת ולא עלתה לו, לא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. זאת אומרת, דוד חטא יותר משאול ומחלו לו. למה? מכיוון שאפשר לקשור את זה. זאת אומרת, דוד נפל, אבל קודם כל דוד קם. זאת אומרת, לקח אחריות על הדבר ותיקן את כל מה שעשה. ודוד בעצם זה לא בנוי על השלמות האישית שלו. אצל שאול זה הלב, כאילו כולם אומרים שאול הוא צדיק, אז אם הוא לא, עכשיו יתברר שהוא לא צדיק, הכל נפל, לא הולכים אחריו, הוא לא צדיק כמו שחשב. טוב, זה שהוא חטא זה לא אומר שהוא לא צדיק, אבל זה, בכל אופן זה גם בשלמות, וזה משהו שמפיל את הבניין. אבל אצל דוד זה לא מפיל את הבניין. טוב, עוד קצת, אתם רואים תמונה, זה משקף לכם, זה ככה איזה מין סיכום לפרשת המלך, כמו שאמרתי לכם על פרקים שאפשר היה ללמוד אותם בפנים, אבל אנחנו עוברים לפרקי דוד, אז זה לתת איזושהי תמונה גדולה. היא תמונה חשובה, היא בעצם מסרטטת, כמו שאמרתי, קו פרשת המים מקראי על פרשת המלך, נקודת הציון הזאת, ותהליך שהולך במקרא, שמתחיל בשליחות של הקדוש ברוך הוא ועובר לכוחו של העם. התהליך הזה הוא תהליך שעובר לאורך כל המקרא. עכשיו אנחנו לומדים ספר יהושע ורואים שגם בלב של ספר יהושע הוא נמצא בצורה אחרת. אבל אשר נכרתו מהירדן מפני הארון, זה בתחילת הדרך, בסוף, ובפעם האחרונה בסוף הפרשה, אשר נכרתו מהירדן מפניכם, ואפילו ים סוף מפניכם. למה מפנינו? מפני הארון. זה בהתחלה הארון, בהתחלה אלוקי, ואחרי זה עובר לאנושי. כמו שרבא אומר, בתחילה נקראת התורה על שמו של הקדוש ברוך הוא, בתורת השם חפצו, ולבסוף תורה דילי, ובתורתו יגיע יומם ולילה, תורתו של האדם. אז בתחילה זה כך, ובסוף זה כך. התהליך הזה שבהתחלה האדם הוא שליח, ואחרי זה שהקדוש ברוך הוא מלווה את העולם, כמו שהיה במנהיגים הראשונים, כשאנחנו בתחילת הדרך, ובשלב שבו הקדוש ברוך הוא מפנה מקום, בא פרשת המלך, והעם בעצם הוא הופך להיות הריבון. אם הוא הריבון, אז המלך הוא שליח שלנו. אם המלך הוא שליח שלנו, הוא מקבל את הכוח מאיתנו. והציר הזה הוא ציר היסטורי מאוד מאוד מרכזי. טוב, עוד קצת יש לנו, ואנחנו ממש לקראת הסוף. העם מקבל את כוחו מהמלך. מי מקבל ממי? העם מהמלך או המלך מהעם? אז הטענה, שאול הוא במרכז, העם הוא לא הנושא. הנושא זה שאול. ובעצם הוא צריך להעניק כל הזמן כוח, הוא צריך להוביל. הוא בודד. והיום אנחנו קצת ניכנס לפרשת הפלישתים על גוליאת, ניכנס קצת לחלק הראשון של הפרשה הזאת, ואנחנו נראה עד כמה ששאול בעצם מקבל. שאול הוא עומד לבד למעלה וצריך לתת כוח לעם, צריך כי כל העם מחכה למוצפים. באים לרב לשאול אותו מה הלכה, מה צריך להיות, באים לנביא, מה דבר השם. טוב, פה זה לא דבר השם ולא הלכה במובן הזה, אבל שם נמצא המוקד ושם נמצא את השלמות. ותחת הכותרת הזאת, אז בואו נראה, שאול אינו מקבל כוחו מן העם. גוליית מגדיר את מלכות שאול, ואתם עבדים לשאול, ומייצר חוסר עונים לשאול להתייצב מולו. טוב, את זה אני אדבר בהמשך. נקרא את זה בפנים. בהתאם שאול מוביל את העם בחוזקה, מוציא את העם למלחמה על ידי נתיחת בקר. זאת אומרת, כן, הוא מוביל, הוא חזק. המוקד אצלו, ויואל שאול את העם, הוא גוזר צום, הוא מחריט אוב ועידוני, הוא מחזיק שבעה ימים מול הפלישתים, הוא נלחם מלחמות יזומות, הוא מרשיע את כל העמים מסביב. מאוד פועל, מאוד חזק, מאוד מוביל. אגב, תמיד רגילים להגיד שאול חלש. נכון? מכירים את הטענה הזו? אני חושב שזו טענה לא מדויקת בכלל. שאול חזק מאוד. הנה כל הדוגמאות שאני מביא פה, נלחם מלחמות יזומות. כל אשר לפני ירשיע, מגרש את הגבעונים, בקנו לישראל ויהודה. הוא עושה דברים שלא עשו מלכים אחרים. גם המלחמה בעמלק היא מלחמה יוצאת דופן. אם אני, תגידו אם אני צודק, שלא חזרה לי, לא, אין עוד כמוה בתולדות העם היהודי. שעם ישראל הולך ומשמיד עם, נשים, ילדים, בקר, צון, מחרים את הכל, ונתפס המנהיג על זה שהוא לא הכריז, על זה שהוא לא מחה ביד העם, כשלא הרג כמה מבעלי החיים. יש דבר כזה? אין דבר כזה. זאת אומרת, זה, בתוך המקום הזה הוא לא הצליח להגיע עד הקצה. אבל המלחמה, תחשבו, אין דבר כזה. אף אחד. דוד נלחם במלאכים. ולוקח את שלל המלאכים, ומקריב אותו להשם. מה שאמר שאול ולא תפת, למען זבוח להשם ולוקחה. אצל דוד אין דבר כזה. דוד לוקח שלל המלאכ. פעמיים שלל המלאכ. פעם אחת בפרק למד, הוא רודף אחרי. ולוקח את השלל ומחלק אותו לבני יהודה. ופעם שנייה בשמואל ב' בפרק ח', אז הוא מקדיש את שלל עמלק, הוא נלחם בכל מיני עמים בעמלק ומקדיש אותו להשם. ובורחים לו 400 עמלקים על גמלים, נכון? מה הוא עושה? ברחו. לא כתוב שהוא רודף אחרי. שאול, אז אם כן, שאול גם במובן הזה, שליח של הנביא להוביל מהלך רוחני בחוזקה, בתקיפות, בגבורה, זה דבר שמאוד חזק אצל שאול, והכל יחסי. אבל יש פה פרשה כמובן שצריך להבין אותה יותר לעומק. כן.
פשוט הטענה הזאת שאול דיבר את זה,
נכון, זה יותר מורכב ממה שאמרתי. אבל אתה שומע קודם כל את מה שאמרתי? שיש פה שאלות, כי הוא בעצם עושה הרבה דברים חזק, נכון?
כן.
עכשיו הגמרא אומרת את זה, והכוונה של הגמרא היא קשורה, היא בעצם בנויה לתשתית של מה שאמרנו פה. אם אתה שליח של העם, אז יש לך שיקול דעת, וזה לא חטא כמו אצל דוד. אבל אם אתה שליח של הקדוש ברוך הוא, אין לך שיקול דעת כל כך. ואז אתה חלש. שאול נתפס בכלי מדידה אחרים. כלי המדידה שלו זה מישהו, למה הדבר דומה? אדם נוסע, נגיד, לאיזשהו מקום, תראו לצריכם איזה קהילה בארצות הברית, בא מישהו אומר, אני שליח של הרב הראשי לישראל. באתי להיות איתכם בשבת. נמצא עם כולם בשבת, מדבר בתפילה, לצורך. סתם דוגמה טיפשית. מה קורה? מה אתה אומר? מסתכלים, למה ביזיון? גם הם מדברים. גם הם, כולם מדברים פה. מה הבעיה? אתה שליח של המלך. אתה שליח של, אתה לא יכול, אתה לא באותם כלי מדידה. מה שאני רוצה לומר, יש כלי מדידה, זה כאילו קשה להבין את זה, זה צריך להיכנס לזה יותר לעומק ולראות את זה בתוך הפרשיות. אבל אני נותן תשובה, הגמרא בנויה על ההבחנה הזאת, שהיא הבחנה מקראית מאוד חזקה, ששאול הוא שליח שהנביא בעצם שלח אותו, והנביא אומר לו לעשות, והכל שם טעון בלשמוע בכל השם, כשהכל טעון בעמדה הזאת שהוא שליח של, הוא בעצם... הוא לא עומד בפני עצמו, כמו היום, נגיד, באיזושהי מידה, אני נותן את זה בשביל להמחיש, בציבור החרדי יש מנהיגים, נגיד פוליטיים, יכולים להיות אפילו שרים בכירים, אבל יש מועצת גדולי תורה, הם קובעים. עכשיו, תאר לעצמך מישהו, יש מועצת גדולי תורה, והיא פסקה ואמרה משהו, מאוד ברור, ועכשיו בא אחד הפוליטיקאים ועושה נגד. עברת, אפילו קצת, נכון? אתה לא יכול לעבור, אבל אם יש לך מדינאי שהוא תלמיד חכם, יש לו שיקול דעת, אבל הוא לא כפוף למי שאומר את דבר השם בטהרתו ונותן לו הוראות, אלא בעצם מקור הסמכות שלו זה בחירות שהיו לעם וכן הלאה. מודדים אותו בכלים אחרים. נכון? מודדים אותו בכלים אחרים. אז גם החולשה של שאול יחסית לציפיות ממנו. ויש חולשה, נכון. אני רק רציתי לתת לעצמנו קנה מידה רחב יותר, ולראות שורה ארוכה והבאתי חלקית. וואו, הוא חזק יותר, תסתכל ימין השמאלה, תראה מלאכים. הוא נוהג בתקיפות, נוהג בחוזקה. רק כל הדבר הזה, זה איזה מין צורת התנהלות שיש בה, היא חזקה, היא תקיפה, היא בעצם שמיעה בכל שמואל, ואיזושהי הובלה של תהליך רוחני מאוד חזק. הרבה שנים אף אחד לא נוגע בגבעונים, שאול אומר, נוגעים בהם. למה נוגעים? כי הם רימו אותנו, והם לא בסדר, ועושה דבר, ונלחם בהם. זה תקיף, אף אחד לא עשה את זה לפניו, ואף אחד לא עשה את זה. וזה תקיף, זה כלפי עם אחר, זה אומות העולם, זה כניסה למגרש הגדול הזה, שבכל אופן הוא עושה. האוב העדוני לעבור בכל בית בישראל, ולחפש ולהרוג אוב עדוני, זה צעד, באחריתו את אותה, ועוד לגזור צום באמצע מלחמה. זה חזק או חלק?
חזק מאוד.
זאת אומרת, התיאור הזה קיים, וזו התשובה שלי. הגמרא, תדעו לכם כלל, הגמרא למדה, חז"ל היו אנשי תורה שבכתב ואנשי תורה שבעל פה. כשהם מביאים, שולחים לפרק, אם אתה לא תלמד את הפרק לעומק בפנים, אתה תבין רק חלק מדבריהם. הם לא נכנסו רק לכתוב במובן הפיזי, הם נכנסו ללב של האירועים. ההבחנה הזאת שאמרתי נמצאת בדבריהם בכל מיני מקומות, והיא עומדת כתשתית. והרבה פעמים אתה יכול להבין לעומק אחרי שקראת את הפסוקים, למדת אותם לעומק, אתה הולך לחזל, אתה אומר, טוב, על גבי זה, ואז הדבר הזה מקבל שם. טוב, יותר ממה שאמרתי, אפשר להחיל, אבל ניסיתי לתת איזשהו כיוון. אז בואו נראה. טוב, אז התוקף הזה של המלכות, זה מה שדיברנו עכשיו, והמלך דוד. דרכו של דוד מצוידת בסבלנות רבה, שלא לכבוש עמדות, להמתין ולקבל את כוחו ואמונו מן העם. לכשתחפץ. איפה רואים את הדבר הזה? אז שאול רודף אחריו. ודוד לא פוגע, עוד פעם ועוד פעם. למה אתה לא פוגע? הוא רודף אחריך להורגך, כי פשוטו. התורה אמרה, כן, התורה אמרה, הבא להורגך, השכם להורגו. יש מקום, כן, בפרק כ"ד, שם רואים את הדבר הזה. הוא שלו רודף אחריו להרוג אותו. אבל הוא לא פוגע. אינו מתנתק משאול, אלא לאחר קבלת רשות ממיכל הממלטת אותו מן החלון. אם אינך בורח, עכשיו מחר אתה מומת. תדע לך, אם אתה לא בורח עכשיו, ותורד את דוד. נראה את הלשון, תסתכלו, זה לשון עוד יותר. היא אומרת לו, אתה, אם אתה לא בורח, אתה מת. אבל יותר מזה, היא מורידה אותו. כאילו מצד עצמו רוצה להישאר ולמתוח את החבל. למה אתה נשאר פה? סכנה, כבר באו שומרים לשמור אותך ולהסגיר אותך ובבוקר להרוג אותך. אז למה אתה נשאר פה? לך, תתחבא. דוד לא רוצה לשבור את הכלים, ובעצם, כן, הוא לא כובש עמדות. הוא מחכה לקבל את כוחו מהעם. העם ירצה אותו, הוא ילך קדים. העם לא ירצה אותו, הוא לא ילך קדים. אז בואו נראה רגע. פרק יוצאת, בואו, זה יפה לראות את זה. אבל זה, כל הפרקים שם, זה הלב של הפרקים. פרק יוצאת. הנה. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולעמיתו בבוקר, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת, ותורד מיכל לדוד בעד החלון. מה זה ותורד? מה, הוא ילד קטן, צריכה להוריד אותו? וירד דוד בעד החלון? לא, לא, ותורד אותו, היא כמעט דוחפת אותו. תלך, אתה מת אם אתה לא, ואני יודעת מי זה אבא. כן, אחרי זה הוא הולך לשמואל לקבל רשות, הוא הולך ליונתן עם סיפור החיצים ומקבל ברכה מיונתן. לפני שהוא מקבל ברכה מיונתן הוא לא יוצא לדרך, כי הוא צריך לקבל את כוחו של העם. הכוח של המלך זה כוחו של העם. לאחר מות שאול הוא מחכה 7.5 שנים עד שהעם בשל. 7.5 שנים אנשי יהודה ממליכים אותו, והוא מחכה בסבלנות עד שיבוא העם, והעם בא כמו שראינו כל שבטי ישראל והזקנים בפרק ה' ועניינו עצמך ובשרך, וראינו את הדבר הזה. במרד אבשלום, מאין לומדים על אבלות ועל בדיני אבלות ובדיני איך קוראים לזה? בדיני אבלות על ירושלים, לא, יום הכיפור, לא, רגע. בדיני אבלות, איך יודעים שחולצים את הנעליים? מה המקור? דוד שחולץ נעליו במרד אבשלום. ואני שואל, מה המסר של מלך שמורדים בו והוא חולץ נעליים והולך יחף? מה אתם אומרים? זה סביר ללכת יחף? מה היעילות של מלך שהולך יחף? יש יעילות גבוהה, אדם יחף, הוא לא יעיל. והדבר הזה מצטרף לאמירה, אני מפנה מקום, אני עוזב את ירושלים. תישאר בירושלים ותילחם, מה זאת אומרת? לא, אני עוזב מקום. המרד התחיל בחברון, דוד בירושלים. ברגע שהוא שומע שיש מרד, הוא מפנה מקום. למה אתה מפנה מקום? תעמוד נגד המורדים ותעמיד אותם במקום. לא, אני מוריד נעליי, אני ישב. שימי סוקל אותו באבנים, רוצים בני צרויה לערוף לו, אבישי רוצה להוריד לו את הראש, אומר, מה לי ולכם בני צרויה? השם אמר לו כלל. אני שואל, השם אמר לשימי לכלל? השם אמר לכלל, כוונה, אני השם. הוא אומר את זה מפורט, זה אחריות שלי, אני מקבל מכות על מה שאני אחראי. לא תופסים את המלכות בכוח, לא משתלטים בכוח, מקבלים את כוח העם, כי אני שליח של העם. אם העם ירצה בי, אז אני ישע, ואם העם לא ירצה בי, אני לא ישע. זה בעצם האמירה הזאת של דבר. וכן, השם אמר לו כלל, ועוד 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 הדבר הזה. טוב, אנחנו ממש לקראת הסוף. שאול מקבל פיתוח הממלכה. שאול מקבל את הכוח מהנביא ומהקדוש ברוך הוא. איזה ממלכה יש לו? צנועה, אישה אחת, פילגש אחת, לא בונה עיר בירה, לא בית מלך, לא צבא חזק, וגם לא מדבר עם מלכים שכנים. צנוע. ודוד מקבל את הכוח מהעם ובונה ממלכה, ושלמה מפתח אותה 10 מונים. ודוד בונה מערכת שלטונית, ויש לו כבר שרים, ויש לו מערכת, והוא מנהל דיאלוג בצורות שונות עם כל המלכים שנמצאים במרחב. שאול לא מדבר עם מלכים אחרים, אין לו דיסוציאציה, הוא פנימי, אין לו משרד החוץ. לדוד יש משרד החוץ מפותח, ואנחנו עוד נגיע לדבר הזה. אז לסיכום, השם נלחם על מלכות שאול מפני שהיא אינה משקפת את הבחירות העמוקות של העם, וגם לא את דבר השם כפי שהיה ביד שלוחיו עד תקופת שאול. זאת אומרת, בעצם השם ניחם על שאול. למה? זה לא מלכות. מלכות זה שליח של העם שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, כמו ההתבגרות הזאת שתיארנו אותה, עומד בעמדה, מפתח את הממלכה, לוקח אותה לאיזה מקום ולוקח אחריות. המצב הזה פה הוא לא, זה מודל אחר שהנביא אומר לו. זה המודל של, כמו שאמרנו, שהנביא אומר לו, פוקד עליו עוד פעם ועוד פעם, והוא נמצא בעמדה של שליח של הקדוש ברוך הוא ולא של העם, וגם עמדה שאי אפשר להיות בה, לציית, היא בלתי אפשרית, וכאילו, היא זו שנופלת. אז אם כן, זה לא הבחירות העמוקות של העם, וגם לא דבר אשר, אני פה חידתי נקודה אחרת. זאת אומרת, בראשונה הנביא, המלך היה שליח של הקדוש ברוך הוא. אז הוא שליח לגמרי של הקדוש ברוך הוא. משה בא אליו ונותן לו תורה, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. באחרית, אצל דוד ויותר מוכר, הוא שליח של העם, והקדוש ברוך הוא נמצא בעמדה של בוחר בדבר הזה, בעמדה של פחות מצווה, יותר עמדה של השראה על המת. אפשר לומר כך. אז זה בהתחלה וזה בסוף. ובסיפור של שאול, הוא לא שליח של העם ולא שליח של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא ניחה, כי הוא לא שליח של העם, כמו שראינו, אבל הוא גם לא שליח של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה השליח, הרי אני כן משכתי אותך, העם לא היה בשל, אני משכתי אותך, אז יש הסכמה עם הדבר הזה והקפדה גדולה, והקדוש ברוך הוא בא במידת הדין על השמיעה, לא שמעת בכל השם, אבל כמו שאמרתי, ואחרים לא אומרים, לדוד לא אומרים לא שמעת, כי הוא לא אמור לשמוע באותו מודל. אבל פה אתה נמצא במקום שאדם נמצא, שמה דנים אותו לפי המקום שהוא, כל אחד. גם בחינוך הרבה פעמים אנחנו רואים, כל אדם אתה שופט אותו בכלים שהוא נמצא בהם. מלכות דוד היא היצירה הקרובה ביותר לפרשת המלך, שבה מקור הסמכות של המלך הוא העם, והבחירה האלוקית משמשת בו כקומה נוספת של משמעות. תחת הכותרת הזו אנחנו נכנסים לפרקים מעניינים, כי בעצם דוד לוקח את העם למקום חדש, למקום שבו העם אומר את דברו. כן, זה חשוב, מה העם חושב זה חשוב, תמיד אומרים אצל דוד לא חשוב מה העם, אצל שאול הוא נכנע לעם. אם זה נכנע זה באמת נכון, אז שאול נכנע ודוד לא נכנע, אבל דוד קשוב כל הזמן, הקשר והקשב הוא בקנה מידה אחר לגמרי. אנחנו נראה אותו, העם חי ופועם בליבו, וקורה משהו בין דוד לבינו כל הזמן, וזה הלב, הלב של פרקי דוד, שבנוי על תשתית אחרת, כמו שראינו, ואנחנו בעזרת השם עוד נגיע לכך.